בנוסח התפילה שתיתנו לנו בהזכרה, בהודעה של חנוכה, אז מספרים את הסיפור של מסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, טמאים ביד טהורים וכולו. לעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופורקן כיום הזה, ואחר כן, אחר כך, אחרי זה. בנוסח ספרד אומרים אחר כך. בנוסח אשכנז אומרים משום מה אחר כן. על כל פנים, אחר הדברים האלה, אז באו בניך לדביר ביתך. כך כתוב. באו בניך לדביר ביתך. ופינו את היכליך, ופינו את היכליך, ותיארו את מקדשך, והדליקו נרות בחצרות קודשך. בכל אופן, כתוב שבניך באו לדביר ביתך. שני דברים כתוב. אנחנו גם נקראים בנים במקרה הזה, קוראים לנו בנים במקרה הזה. זאת אומרת, במצב הזה, בסיטואציה הזאת, אנחנו נקראים בנים. באו בניך לדביר ביתך. ואנחנו באנו לדביר, לדביר ביתך. דביר ביתך, איפה זה? איפה זה? מה זה דביר ביתך? מה זה בדיוק דביר ביתך? ולמה בדיוק לשם באו? בפסוק, הדביר זה אחד מחלקי, בפרשת בניין הבית, הבית של שלמה בספר מלכים, התחלה בספר מלכים פרק מלכים א' פרק ו' משהו, אז כתוב שם המידות של הבית, צורת הבית, כן, כל ה... אז הדביר, כמו שמתפרש שם, הדביר זהו החלק שמבדיל בין קודש הקודשים לקודש, היינו מה שמבדיל בין קודש הקודשים להיכל. רשי קורא לזה שם, כך אומר רשי ב, כן, במלאכים, כך גם בחזל כתוב, הדבירו האמת רקסין. אמת רקסין, אמת רקסין, זה מה שמבואר בסוגיה ביומה, נראה עוד מעט. היה כותל, כך זה היה בבית המקדש הראשון, בבית שבנה שלמה. אז היה כותל בין קודש הקודשים להיכל, והקודש הזה עוביו היה אמה. כותל בעובי אמה. הוא היה מבדיל, אז במשכן כתוב, והבדילה פרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. בבית המקדש הראשון היה כותל, כותל בניין. בבית המקדש השני, אז הגמרא מבארת מדוע אי אפשר היה לבנות את הבניין. אי אפשר היה לבנות, כן, בניין בגודל המה, כי הוא היה גבוה יותר מבית המקדש הראשון. בקיצור, בגמרא כתוב שאי אפשר היה לבנות את אותה מטרקסין בבניין. אז בבית שני עשו, שוב, חזרו לפרוכת. אבל מכיוון שהמקום הוא אמה שלימה, אז עשו שתי פרוכות. פרוכת אחת בקצה הזה, זאת אומרת בקצה האמה הזה, ופרוכת שנייה בקצה האמה השני, זאת אומרת מה שהיה מכוון כנגד הכותל שצריך היה להיות פה. אז שמו פה, כנגד הכותל, שמו שתי פרוחות. שתי פרוחות היו. פרוחת אחת בקצה הזה, ופרוחת שנייה בקצה הזה. שתי הפרוחות היו ביחד, אובים היה טפח, בין שתיהם, בין שתי הפרוחות האלה, היה חלל בין חמישה טפחים. זה, זאת אומרת, היה שם חלל בין חמישה טפחים, וזה החלל שעשו את זה בצורה כזאת, שפרוחת אחת תפנה ותיסגר בכיוון זה, הפרוחת השנייה נסגרה בכיוון הנגדי, וכשהכהן הגדול צריך היה להיכנס לבית קודשי הקודשים מההיכל, אז הוא נכנס כך. כך הוא נכנס. דיינו הוא נכנס, נכנס בחלל שבין שתי הפרוחות, והגיע, כן, לפרוחת הפנימית, ושם הוא פנה לבית קודשי הקודשים. זה כתוב. זאת האמת רקסי. היה מהלך בהיכל, זה משנה בדף נון א' עמוד ב' ביומא. היה מהלך בהיכל, מדובר על הכהן הגדול. סדר עבודת יום הכיפורים. היה מהלך בהיכל עד שמגיע לבין שתי הפרוחות המבדילות בין הקודש ובין קודש הקודשים, וביניהם אמה. האמה הזאת הייתה אמה בת חמישה טפחים, לא אמה רגילה בת שישה טפחים, אלא אמה בת חמישה טפחים. ביניהם אמה, ושם הוא היה נכנס כמו שתיארנו, כמו שאמרנו. כתוב שרבי יוסי חולק, לא הייתה שם אלא פרוחת אחת, שנאמר, והבדילה הפרוחת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. שואלת הגמרא, הרי רבי יוסי, לכאורה רבי יוסי צודק, הרי כך כתוב בפסוק, אומרת הגמרא, רבנן, אמרי לך, אני מילה במשכן, אבל במקדש שני, כיוון דלא הוואי, אמת רק סין, רק במקדש ראשון הוא דהוואי, ורבנן, היה להם ספק, בקדושה, בקדושת המקום של אותה אמה, אם היא שייכת להיכל או לבית קודשי הקודשים. זה היה קיר, אבל כשפינו את הקיר, סילקו את הקיר, אז נהיה כאן חלל. והיה ספק בחלל הזה, אם החלל הזה שייך לבית קודשי הקודשים או שהוא שייך להיכל. אז לכן הבדילו אותו משניהם, ועשו פרוכת אחת בכיוון בין ההיכל לחלל, ופרוחת שנייה בין קודש הקודשים לחלל. וכך זה היה. ואלה, זה, כך היה צורה. כך כתוב כאן. מה שמלמדים אותנו כאן בתפילה זה, שבניך, כלומר, אותם המנצחים, כשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, אז אותם בניך באו לפה. לאן? לבין שתי הפרוחות. לשם הם הגיעו. זהו המקום שלשם הם הגיעו, אחרי הניצחון. ומשם, מה יש להם בדיוק שם לעשות? למה לשם הם הגיעו דווקא? כמובן, המקדש היה שומם ושום דבר לא היה, לא הייתה שם שום פרוחת, כמובן. הכל היה פרוץ. הכל היה פרוץ, הכל היה... לא הגיעו לשם בכלל כל משך המלחמה. הגיעו רק אחר כן. אחרי שניצחו, אז הגיעו לשם, אבל הם הגיעו למקום האמת רקסין. שם, לשם הם היו צריכים להגיע. מה בדיוק שם? מה יש לעשות שם? המילה טרק סין, כתוב בתוספות, פירש רשי, טרק סין, זאת מילה שהיא כן, מצורפת כאילו משני מילים. טרק סין, פירש רשי, פנים וחוץ. טרק, פנים, סין, חוץ. ויש מפרשים, טרק סין מלשון טרוקו גלי, טרוקו גלי זה נקרא סיגרו דלת או משהו כזה. טרוקו זה נקרא סיגרו, כמו ש, כן, כמו שמשתמשים בעברית של היום גם כן, לטרוק את הדלת. השימוש של היום הוא לא נכון, כן. הוא לא נכון, אבל על כל פנים החלק לסגור הוא חלק נכון. מה שרגילים היום לקרוא לטרוק, זה נקרא לסגור, לסגור לסגור בחוזקה, לסגור כמעט על אפו של מישהו, זה מה שנקרא היום לטרוק, זה לאו דווקא, זה לאו דווקא, זה לא נכון, זה לא פירוש המילה המקורי, אבל על כל פנים לטרוק זה נקרא לסגור. טרוקו, סיגרו, סין זה הכוונה, ככה כתוב בתוספות. טרוקו, סין, טרק, סין. סין זה הכוונה, הלוחות שניתנו בסיני. אז או שהפירוש טרק, סין, זה הכוונה פנים וחוץ, או הפירוש טרק, סין, זה הכוונה הדבר שסוגר על הלוחות, הדיברות שניתנו בסיני. כך כתוב. אז מה שאנחנו מבקשים לדעת, אנחנו מנסים, רוצים לנסות להבין. מה לבני חשמונאי, מה להם בדווקא להגיע למקום הזה? הם צריכים להגיע לדביר ביתך. דביר ביתך. אז באמת הדברים פשוטים, רק ננסה להבין מה אנחנו לומדים מזה. הדברים ברורים, הדברים פשוטים מאוד. ההיכל נפל בידי יוון. היכל. זאת אומרת, השליטה של יוון הגיעה עד להיכל ועד בכלל. ההיכל עצמו נפל בידי יוון. אבל בית קודשי הקודשים, לשם הם לא יכולים. זאת אומרת, שם אין להם שליטה. הם יכולים להיכנס, הם יכולים לחלל, הם יכולים לעשות, כן, כל מיני דברים. אבל לשלוט על המקום הזה, בית קודשי הקודשים, איננו. הוא לא בידם. הוא לא בידם, ההיכל בידם. נכנסו להיכל, כתוב ברמב״ם, ופרצו בו פרצות. הם פרצו פרצות בהיכל. הם נכנסו להיכל והחזיקו אותו. אחד מהאופנים של חזקה זה נעל, גדר ופרץ. זה אחד מהאופנים של חזקה. מי שמחזיק משהו, נכנסו להיכל ופרצו בו פרצות. הייתה להם שליטה על ההיכל. המהר"ל רומז, כן, אומר את זה בדרך רמז. יוון, הערך המספרי של המילה יוון הוא באחד יותר מהערך המספרי של המילה היכל. היכל זה 65 ויוון זה 66. זה סמך ה' וזה סמך ו'. באופן, כן, יוון, כביכול בורא העולם נתן אפשרות ליוון להתגבר על ההיכל. להחזיק בו, לשלוט עליו. על בית קודשי הקודשים יכולים רק לחלל. רק לחלל, רק לפגוע, אבל לא לשלוט. זה לא בידיהם. אותו פח שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, אז הרי מובן מאליו, אותו פח שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, הכהן הגדול הוא היחידי שנכנס לבית קודשי הקודשי. זאת אומרת, הוא היחידי שהוא מגיע לשם, שיש לו קשר לשם, הוא מחובר לשם. הפח שהיה מונח בחותמו של הכהן הגדול, זה גבוה יותר, כן, מאפשרות השליטה של היוונים. על זה הם לא יכולים לשלוט. זה שייך לקודשי הקודשים. קודשי הקודשים זה, כן, זה מעבר לכוח מעבר לכוח השליטה שלהם. המבנה של בית המקדש הוא בית קודשי הקודשים, הוא הפנימי ביותר. זה מה שנקרא בלשון חכמים, מה שנקרא בלשון חזל, לפני ולפנים. לפני ולפנים. ההיכל נקרא לפנים, והעזרה נקראת, במשכן העזרה נקראת חצר אוהל מועד. המשכן עצמו, הבניין, היה ההיכל בבית קודשי הקודשים. בהיכל נמצאים השולחן, במזבח הקטורת והמנורה. בית קודשי הקודשים נמצא הארון. בעזרה, דהיינו, במשכן זה היה חצר אוהל מועד. ובבית המקדש זה נקרא העזרה. לשם נכנסים, לשם נכנסים. יש עזרת ישראל, עד שם אפשר להיכנס, עד שם אפשר להגיע. כן. בני אדם, טהורים, יכולים להיכנס לשם. כרצונם. להיכנס, להביא את הקורבנות, לסמוך על קורבנותיהם. כן. הם נכנסים לשם. להיכל, אז נכנסים רק לצורך עבודה. זאת אומרת, רק הכהנים העובדים, אלה שהם המקטיר, המדליק, המסדר את לחם הפנים. הוא המסדר או המפנה? המסדר הוא המסלק, כמו שזה נקרא בלשון, בלשון התורה, בלשון חזר. אלה הם שלושת שלושת הדברים האלה הם זהו המבנה של בית המקדש. זה היה המשכן, ואחר כך זה היה המקדש הראשון, ואחר כך זה היה בית המקדש השני. העזרה לא מקורה, ההיכל מקורה. על העזרה אין תקרה. זה נראה כמו חצר. כמו חצר, זה מוקף מחיצות, אבל זה חצר. זה נקרא חוץ, כאילו. כאילו חוץ. העזרה לא הייתה מקורה, היכל בבית קודשי הקודשים כמובן היו מקורים. מכיוון שאנחנו יודעים, זה גם מבואר בספר נפש החיים כמו שידוע. כיוון שאנחנו יודעים שהמקביל, בית המקדש, הנפש החיים מעריך בזה הרבה בתחילת הספר. אנחנו יודעים שבית המקדש הוא מקביל לצורת אדם. כמו שהאדם מורכב ממחשבה, דיבור ומעשה, כך בית המקדש מורכב מלפני ולפנים, לפני ולפנים. והכוונה, אף אחד אין לו רשות, לשום אדם אין לו רשות להיכנס לשם. רק לכהן גדול ביום הכיפורים. זה משהו, כן, זה צריך להיות משהו מיוחד מאוד מאוד. המחשבה באדם היא בחינת הלפני ולפנים שלו. זה דבר שהוא שייך רק אליו, אף אחד לא יכול בכלל להיכנס לשם. לא שייך. אם אני רוצה לגלות את זה, אז אני כבר צריך להוריד את זה לבחינת דיבור. מחשבה שאני רוצה לגלות אותה, כן, לשתף באחרים, אז אני צריך להוריד אותה מהרמה של מחשבה לרמה של דיבור. אני יכול לדבר את הדבר, אבל את המחשבה כמחשבה אני לא יכול להוציא. אני לא יכול להעביר. זה דבר שהוא לפני ולפני. זה דבר שהוא. אף אחד לא יכול להגיע לשם. זה החלק הפנימי ביותר, הלפני ולפנים של האדם. ההיכל, זאת הבחינה שנקראת דיבור. בהיכל נראה. מה שיש בהיכל זה הפרוכת, נקראת פרוכת העדות. אותה פרוכת שהיא מבדילה בין הקודש לבין ההיכל, בין קודש הקודשים להיכל, אז הפרוכת הזאת נקראת פרוכת העדות. ועל זה כתוב, מחוץ לפרוכת העדות יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר. אז אומרת על זה הגמרא, גמרא שגם הזכרנו אותה פה, עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. המנורה יש בה בכל יום ויום. אז במנורה, אבל זה דבר יום ביומו, אז יש במנורה נס, כן, דוגמת הנס של חנוכה. בכל יום ויום. אז אם שמים בנר אחד, יש נר, הנר המערבי, אז שמים בו שמן, כמו מידת כל הנרות, והנר הזה היה דולק עד הערב. זאת אומרת, היה בו שמן כדי לבאור עד הבוקר, ולא יותר. עד הבוקר או עד קצת אחר כך, זה תלוי קיץ וחורף, תמיד היו שמים כמידת לילי טבת הארוכים. והנר הנר המערבי היה ממשיך ודולק עד הערב. נס יומיומי בבית המקדש. כל זה היה עד שנפטר שמעון הצדיק, כשנסתלק שמעון הצדיק, אז פעמים שהיה הנר מערבי דולק ופעמים לא. על כל פנים, עדות לכל באי עולם. זאת אומרת, מכאן כבר יוצא דיבור. מכאן כבר יוצא פרסום, מכאן כבר יוצא משהו החוצה. משהו שפונה, פונה כלפי חוץ. מעיד עדות. הבחינה המקבילה לזה בצורה של האדם זה הדיבור. הדיבור. הדיבור זה הכוונה, מערכת היחס עם אחרים. הפנייה אל אחרים. מערכת היחס. דהיינו ממני וחוצה, ממני כלפי חוץ. אבל כל הדברים האלה הם כולם דברים ששייכים למערכת העדינה יותר, הגבוהה יותר. שם היה מזבח הקטורת, שעל זה אומרת הגמרא, איזה הוא דבר שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף. האור, הריח, אלו דברים שהם עדינים יותר, גבוהים יותר. אלה דברים שהם לא לגמרי פיזיים. זה דבר שיש בו פנים ויש בו חוץ. מתכוון כלפי חוץ, אבל הדבר הזה בעצמו הוא דבר גבוה יותר. דומה למה שנקרא דיבור. כשבן אדם מדבר, אז הוא מדבר תוכן. כך צריך להיות. כשאדם מדבר, אז הוא מדבר תכנים. דהיינו, הוא מדבר דברים מתוך מתוך הדעת, או מתוך הפנים. אז הדיבור הזה הוא דיבור שמוציא החוצה פנים. זאת המערכת שנקרא דיבור. המערכת הזאת היא מה שנמצא באחד. לחם הפנים, גם לחם הפנים שהיה נמצא באחד. אז גם הוא לא היה מזון רגיל. הגמרא אומרת בפסחים, כתוב בגמרא, שכל כהן שמגיעו כפול, מגיע לו מידה קטנטונת. אז היה אוכל וסבר, והיה מתברך בתוך מעט. הרבה 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 פחות מכזית. וכשהיו אוכלים את זה, את המנה הקטנה מלחם הפנים, שכל כהן שזכה לקבל, אז הוא היה מזה, היה אוכל ושבע, ולפעמים אפילו מותיר. הייתה בזה ברכה מיוחדת. באופן שהדבר הזה הוא לא מזון בפועל, אלא מה שנקרא שורש המזון. ממנו הכל היה מתברך. זה נקרא, כן, נקודת השורש, נקודת ההשפעה הראשונה של המזון. זה נמצא באחד. אז זה בדרך כלל, כן, מה שבני אדם צריכים. אז בני אדם זקוקים לאור, בני אדם זקוקים ל... כן, כשמדובר פה על צורה מתוקנת, כן, בני אדם במצב הנכון, אז צריך להיות אור, מתוק האור וטוב לעיניים לראות את השמש. זהו האור שהיה בהיכל. הריח הטוב שהיה בהיכל, שזה, כן, גם זה. והמזון, בלי התרחה שבמזון, בלי הכמויות הגדולות שצריך לאכול, אלא המינימום של אכילה. המינימום של אכילה. כל זה היה באחד. עכשיו בעזרה, בחוץ, שם היו מקריבים קורבנות, הקורבנות. הקורבנות האלה הם, הקורבן הזה, המזבח הפנימי נקרא מזבח הקטורת. מזבח החיצון נקרא מזבח התמיד. התמיד, על התמיד כתוב את קורבני לחמי לאישי. ריח ניחוחי תשמרו להקריב לי במועדו. קורבני לחמי זה כבר לחם, לחם רגיל, אכילה רגילה. וזה מה שמחזיק את הנשמה בגוף. כביכול, לחמי, כשבורא העולם אומר על עצמו קורבני לחמי, זה הכוונה רצונו של בורא העולם, מחובר לעולמנו שלנו, לעולמות התחתונים. אז רצונו מתחבר כחיבור נשמה וגוף. חיבור של נשמה וגוף. חיבור של נשמה וגוף צריך מזון כדי להתקיים. וזה המזון שהמזבח החיצון, מזבח התמיד היה מביא. אז שם, במזבח החיצון, שם כבר היו הדברים הפיזיים ממש. שם היו הכיור וכנו, ששם היו מקדשים ידיים ורגליים. ושם היה מה שנקרא מזבח העולה, מזבח התמיד. זה המזבח שממנו היו האכילות שמחזיקות את החיים. זהו הסדר, זה המבנה של בית המקדש, וזה המבנה של צורת אדם. מחשבה, שזה לפני ולפנים, דיבור, יש כאן קצת פנים וקצת חוץ, צירוף של פנים וחוץ, ומעשה, מעשה זה כולו חוץ, כולו בחוץ. כנגד זה יש לפני ולפנים, פנים, ומה שנקרא חצר אוהל מועד, חוץ, מה שנעשה בחוץ. זה נקרא מזבח, המזבח החיצון קוראים לו. עכשיו, הדביר הוא נקודת המעבר שבין הפנים שבפנים, הלפני ולפנים, דהיינו בין המחשבה והדיבור, בין העומק הפנימי ביותר, הלפני ולפנים, ובין הדיבור שהוא ההוצאה החוצה, הגילוי של אותו פנים. זה נקרא דביר. זהו הדביר שהוא בדיוק המבדיל בין קודש הקודשים לקודש. בין בית קודשי הקודשים לאחד. בית קודשי הקודשים הוא שם בפנים, והאחד נמצא בחוץ. כבר הזכרנו פה. בורא העולם נתן ליוון להשתלט על ההיכל. והם טימאו כל השמנים שבהיכל, חוץ מאותו שמן, אותו פח, שהיה בחותמו של כהן גדול, שהוא שייך לבית קודשי הקודשים. את זה הם לא טימאו. על זה הם לא השתלטו. אבל על כל מה ששייך להיכל הם השתלטו. צריך להבין, צריך להבין, כן, אם כמו שאנחנו, המשך דברינו, אז מחייב להבין, היוונים השתלטו על כל המערכת שנקראת דיבור. כל המערכת הזאת כולה, כל מה שנקרא דיבור, הם השתלטו על זה. זה היה תחת ידיהם. נחזור, כן, על דברים שכבר הזכרנו. ההשתלטות של יוון על העולם באה ביחד עם סילוק הנבואה. יחד עם ההשתלטות של יוון על העולם, בשנה הראשונה שמלך אלכסנדר, כמו שהזכרנו כבר, בשנה שמלך אלכסנדר מת הנביא האחרון. זאת אומרת, ההשתלטות של יוון על העולם היא זאת שמכוחה ועל ידה נסתלקה נבואה מהעולם. הנבואה נקראת על שם הדיבור. נבואה, פירוש המילה נבואה זה, רשי אומר, זה מלשון ניב שפתיים. נבואה זה ניב שפתיים. דיבור שעושה פירות. דיבור עם פירות. ניב שפתיים, תנובת שדה. נביא זה נקרא מדבר, אבל דברים שעושים פירות. שוב, אנחנו, כן, תמיד צריך להיזכר בדברי רבי יהודה הלוי, הזכרנו אותם פה. כן. אל תשיט לבך לחוכמת יוון, שאין לה פרי כי עם פרחים. חוכמת יוון היא לא ניב, היא לא תנובה, היא לא דבר שזה לא פירות. אין לה פרי כי עם פרחים. זאת אומרת, כל דיבור שהוא צריך להיקרא ניב, אז יוון סילקה מהעולם. כמו שכבר הזכרנו, והדברים ידועים, כן, יוון השתלטה על כל המערכת. יוון השתלטה על כל ההיגיון של בני אדם. השתלטה עליו שלטון בלי מצרים למשך המון המון מאות של שנים. הרבה הרבה, למעלה למעלה מ-1500 שנה. יוון השתלטה על כל מערכת הדיבור, דהיינו כל הביטוי, הדיבור הוא ביטוי של מערכת מושגים. יוון השתלטה על זה שלטון מלא. צורת הדיבור, אופן הדיבור, איך לחשוב, איך להתבונן, איך לסדר את כל הדברים כדי שאפשר יהיה לדבר אותם היטב. כל זה, על כל זה השתלטה יוון. זה נקרא תימאו כל השמנים שבהיכל. אחרי שבורא העולם מסר תמאים ביד טהורים, רשעים ביד צדיקים וכולו, אחרי שהוא מסר את אלו בידי אלו, זאת אומרת, אחרי שהם נמסרו בידינו, אז באו בניך לדביר ביתך כדי לפתוח מערכת חדשה של דיבור. דהיינו, מערכת חדשה של קשר בין ההוצאה החוצה ובין הפנים. מערכת חדשה. באו בניך לדביר ביתך. צריך להגיע לדביר. הדביר, חזל בעצם אומרים את זה, כן? זה דבר שהוא כתוב במדרש, שפירוש המילה דביר, זה כמו שכתוב כאן, תוספות אומרים, הדביר הוא הטרקסין שמכסה את מה שהתקבל בסיני. במקום אחר בחזל כתוב, הדביר הוא מה ש... כן, מה שמחזיק בתוכו את הלוחות שבהם נמצאות הדיברות. הדביר זה מלשון דיבור, זה חזל אומרים את זה. הגמרא אומרת בעבודה זרה בדף חד דלת, כתוב בגמרא שעל הפסוק, יש פסוק בספר שופטים פרק א', שם כתוב שקריית ספר הייתה נקראת לפנים דביר. קריית ספר נקראה פעם דביר. אז אומרת על זה הגמרא, בלשון פרסי, כך אומרת הגמרא, בלשון פרסי קוראים לספר דביר. ספר נקרא דביר. והלשון פרסי הזאת נהייתה לשון הקודש. זאת אומרת, לשון הקודש קיבלה את המילה הזאת. ספר, כל עצמו של ספר, זה דבר שהוא מערכת של דיבורים. זה נקרא דביר. זה נקרא דביר. דבר, כל דבר נקרא דבר, אבל ההטייה המיוחדת הזאת, דביר, זה דבר שכל עצמו זה דיבורים. כל עצמו בפועל זה דיבורים, זה ספר. עכשיו, אחרי שהתגברו עליהם, אחרי שניצחו אותה, אחרי שחזרה מלכות לישראל, אז צריך להגיע אל הדביר, חייבים. זאת אומרת, זהו בדיוק המקום שאליו צריכים להגיע כדי לחדש צורה חדשה של דיבור בעולם. ליצור דיבור חדש. דיבור של נבואה בטל. כבר לא היה בעולם. יוון סילקה את זה, וכבר אין יותר נבואה בעולם. כביכול בורא העולם כבר לא מדבר איתם. זאת אומרת, התקיים בנו, מה שנקרא בלשון הכתוב, בלשון חזל, מי כמוך באילים, מי כמוך באילמים. כביכול, בורא העולם הפסיק לדבר איתם. אבל אנחנו חייבים הרי לדבר. אז אנחנו צריכים לחדש את הדיבור שהוא יוצא מבית קודשי הקודשים ומתגלה דרך ההיכל. את הדיבור האמיתי, את אותו דיבור. הדיבור הזה צריכים אותו לחדש. כאן, מיוון ואילך, התחילו היחידים להיות מקבלי התורה. סדר מקבלי התורה זה משה, יהושע, זקנים, נביאים. כל זה זה מה שהתקבל בסיני. משה רבינו זה סיני, יהושע. המשך, זקנים, חז"ל אומרים שכולם היו בסיני. נביאים קיבלו את נבואתם מסיני. אנשי כנסת הגדולה היו הציבור כולו, כלל ישראל. מאנשי כנסת הגדולה ואילך, דהיינו משמעון הצדיק, שהוא היה משיירי כנסת הגדולה, אז התחילה התורה להיות בידי יחידים. יחידים. אדם אחד היה מקבל לכל התורה כולה. היה כלי קיבול לכל התורה כולה. אדם אחד. זה התחיל ביוון. שמעון הצדיק היה, כן, נפגש עם אלכסנדר, כמו שידוע, כתוב בגמרא. שמעון הצדיק היה המן דאמר הראשון. הוא היה הראשון שכתוב עליו, הוא היה אומר. זה צורת הדיבור החדשה, שהתחילה, כן, התחילה, זאת אומרת, על ידי יוון, ובפועל זה התרבה, זה התחיל, זה גדל והתרבה על ידי הניצחון על יוון. הוא היה אומר, דהיינו, אמירות, דיבורים של בודדים, דיבורים של יחידים, דיבורים של בני אדם יחידים. אותם דיבורים, זה לא היה עד כאן. אין לנו דברי תורה מקודם שנאמרים בשם מישהו. אין דברי תורה מקודם שיחיד אמר אותם. דברי התורה מקודם אלו אותם דברים שנמסרו בסיני. וכך זה הגיע עד אנשי כנסת הגדולה. גם עליהם כתוב באופן כללי, הם אמרו שלושה דברים. הם התחילו. הם אמרו שלושה דברים. אבל זה גם, זה כללי מדי. הוא היה אומר, זה הכוונה, כאן זה כבר נכנס לדיבור של כל יחיד ויחיד. התורה נכנסה, נכנסה לתוך מערכת דיבור של כדבר איש אל רעהו. לתוך מערכת הדיבור של יחידים, לשם התורה נכנסה. יש בידי בני אדם, בידי יחידים, בלי שהם יקבלו נבואה, בלי שיקבלו נבואה, בלי שהם יהיו במעמד הר סיני, רק מתוך יגיעה, רק מתוך תפיסה שלהם, אז יש בידיהם הדיבור שמוסר הלאה את התורה, מעביר את התורה מסיני הלאה, מדבר את התורה. אבל הדיבור הזה הוא דיבור פרטי של בני אדם יחידים. זה ממש דיבור, דיבור אנושי. דיבור של בני אנוש, של בני אדם. זה חידוש. זה דבר שלא היה. זה דבר שלא היה. באופן, אחרי שפסקה נבואה, והדיבור מפי עליון, דהיינו הדיבור מפי בורא העולם, ניב שפתיים, חדל, פסק, כבר לא קיים בעולם. אז צריך להגיע לדביר ולחדש דיבור חדש. לחדש דיבור, דיבור שהוא דיבור אנושי, אבל הוא יוצא מבית קודשי הקודשים. זה נקרא, ואחר כן באו בניך לדביר ביתך. דיבור. אבל עוד פעם, פה מדובר על הדיבור, אותו דיבור שאנחנו מדברים. כשהדיבור הזה יוצא מבית קודשי הקודשים, אז הדיבור הזה הוא דיבור שתומעת יוון לא חלה עליו. השליטה של יוון היא לא קיימת, היא לא נמצאת עליו. יוון השתלטו על המערכת הזאת, משום שעדיין לא נתחדש עניין כזה, שיש דיבור אנושי שיוצא מבית קודשי הקודשים. בבית קודשי הקודשים נמצא הארון, עקרונית, זאת אומרת, שם צריך להימצא הארון. הארון שבו בתוכו נמצאות הלוחות, נמצאים הלוחות. הלוחות וספר התורה שמשה רבינו כתב. משם יוצא דיבור, ההיכל זה המקום שבדרך כלל הנבואה יוצאת משם. גם זה אחד מהדברים שהמהר"ל גילה. שמואל שוכב בהיכל השם, ונר אלוקים טרם יכבה, ושמואל שוכב בהיכל השם. ואז בא אליו הדיבור. סוף זקנים היה אלי, תחילת נביאים היה שמואל. זקנים לנביאים, זה היה כאן, בנקודה הזאת. הזקנים מסרו לנביאים, זה אלי שמסר לשמואל. אלי שהעביר לשמואל את כל התורה כולה. אלי סוף הזקנים, שמואל תחילת הנביאים. והנביאים קיבלו משמואל שוכב בהיכל השם, ונר אלוקים טרם יכבה. אז אומר המהר"ל, מכאן שמן ההיכל יוצאת הנבואה. ההיכל ממנו הנבואה. כמו שאמרנו, ההיכל ממנו הדיבור. באו בניך לדביר ביתך. באו בניך לדביר ביתך כדי לחדש. כדי לחדש. אחרי סילוק נבואה, אחרי פיסוק נבואה. הגמרא אומרת, אף על פי שנתלה נבואה מן הנביאים, מן החכמים, לא נתלה. הדיבור הזה שלא ניטל מן החכמים, וזה דיבור אנושי שנושא בתוכו הערה של נבואה. מן החכמים לא נתלה. זה לא, אין פה גילוי מלמעלה. החכמים מדברים את זה מתוך ליבם. הם חוצבים את זה מתוך עצמם. זה דיבור שהם התייגעו והבינו. ואת הדיבור הזה הם מדברים. והדיבור הזה נושא בתוכו את האמת של רוח הקודש. שיודעים האמת, כמו שכתוב בלשון הרמב"ן, יודעים האמת ברוח הקודש שבקרבה. יש בפרשת תולדות, יש פרשה ארוכה, התורה מדברת על הבארות, וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו, בימי אברהם אביו, סיתמום פלישתים וימלאום עפר. אברהם אבינו חצב בארות. את הבארות האלה באו פלישתים וסתמו אותם. סיתמום פלישתים וימלאום עפר. אז כבר אומרים הראשונים, הפלישתים הם מיוחדים בשביל הדבר הזה. הפלישתים הם באופן סתמי, כללי, כשמדברים עליהם. אז קוראים להם הערלים. הערלים. כן. דוד המלך קידש את מיכל במאה אורלות פלישתים. זה העסק, כן. זה העסק של הפלישתים, העסק שלהם זה, עניינם זה להיות ערלים. הם נקראים בסתמה ערלים, בכתוב. עורלה זה לשון סתימה. זה לשון כיסוי, לשון סתימה. הפלישתים, זה עניינם בעולם. הפלישתים סותמים. סותמים את מה שצריך, מה שאמור להתגלות. הם אלה שסותמים את זה. סותמים כל אפשרות של גילוי. מכסים אותו בעורלה. אז הוא מתכסה. אז מה שצריך היה להתגלות, אז להפך, מתכסה. זה עניינם של פלישתים. זה מעניין, השם פלישתים, אז מבואר בדברי רבותינו, זה גם בראשונים כתוב. השם פלישתים זה מלשון מבוי מפולש. מפולש זה נקרא דבר שהוא פתוח מעבר לעבר. פתוח מעבר לעבר. אז הפלישתים נקראים על שם הפילוש, בשעה שכל עצמם זה סתימה. זה נשמע משונה. זה מוזר. מה מפולש אצלה? אבל להפך, הן הדברים. הפלישתים מורידים את הכל למה שהם יכולים לראות במפולש. מה שהם צריכים, מה שלא נראה מפולש, מה שצריך להתייגע, מה שצריך להשתדל, לעבוד, לתרוח קשה מאוד, כדי לראות משהו, אבל הדבר הוא לא מפולש, הדבר הוא מאוד קשה, מאוד רחוק, אז אין להם שום שייכות לדברים האלה. הם מחוברים רק למה שהם מסוגלים לראות במפולש. לכן את כל יתר הדברים שהם פנימיים יותר, גבוהים יותר, את כל זה הם סותמים. אז הם תורכים, מה שהם עושים בעולם, זה הם הולכים וסותמים. הולכים וסותמים. כדי שהעולם יישאר מפולש. פתוח, גלוי לגמרי. לגמרי פתוח, הכל פתוח. כשסותמים את כל מה שעמוק, את כל מה שפנימי, אז העולם הוא פתוח לגמרי. העולם פתוח לגמרי, הוא מפולש מעבר לעבר. הכל נראה, הכל גלוי. זה ברור, כן. כל יתר הדברים הם קברו, הם סתמו. הפלישתים סותמים, סתמום פלישתים וימלאו מפר. כל הבארות שהם היו צריכים להיות נביאה של התגלות, נביאה של שפע, נביאה מתוך העומק, מתוך הפנים, מתוך המעמקים באמת. אז הפלישתים סיתמו את זה. וכתוב כאן בהמשך, פרשה גדולה, וישוב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו, ויסתמום פלישתים, ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להם אביו. וכתוב כאן על שלושה בארות. ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים. ויריבו רואי גרר עם רואי יצחק. לנו המים. ויקרא שם הבאר עסק כי יתעסקו עמו. ויחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה. ויקרא שמה סיתנה. ויעתק משם ויחפור באר אחרת ולא רבו עליה. ויקרא שמה רחובות. ויומר כי אתה ירחיב השם לנו ופרינו בארץ. זאת פרשה סתומה. הרמב"ן. ויקרא שמה באר עסק. יספר הכתוב ויעריך בעניין הבארות. ואין בפשוטי הסיפור תועלת ולא כבוד גדול ליצחק. לשמה התורה מספרת את זה? מה העניין בזה? אז בפשוטי הסיפור כתוב, אין בזה לא תועלת ולא כבוד ליצחק. והוא ואביו עשו אותם בשווה. אבל יש בדבר עניין נסתר, כי בא להודיע דבר עתיד, כי באר מים חיים ירמוז לבית אלוקים, אשר יעשו בניו של יצחק. בית אלוקים זה מדובר פה על בתי המקדש. ולכן הזכיר באר מים חיים, כמו שאמר מקור מים חיים. וקרא הראשון עסק ירמוז לבית הראשון, אשר התעסקו עמנו, ועשו איתנו כמה מחלוקות וכמה מלחמות, עד שהחריבוהו. השני קרא שמה סתנה, שם קשה מן הראשון, והוא הבית השני, שכתוב בו, ובמלכות החשברוש, בתחילת מלכותו, כתבו סתנה על יושבי יהודה וירושלים. וכל ימיו היה לנו לסטן, עד שהחריבו וגלו ממנו גלות רעה. זאת הגלות שבה אנחנו היום. והשלישי קרא רחובות, והוא הבית העתיד שיבנה במהרה בימינו. והוא יעשה בלא ריב ומצא. והכל ירחיב את גבולנו כמו שנאמר. הוא כתיב בבית השלישי ורחבה ונעשה בה למעלה, למעלה. ופרינו בארץ שכל העמים יעבדוהו שכם אחד. אז הפרשה של הבארות זאת הפרשה של בתי המקדשות בעולם. אלה הם המקומות שמשם כביכול שואבים, שואבים, כן, מבית המקדש. אז משם שואבים רוח הקודש, כמו שכתוב בגמרא, כמו שידוע. זה נקרא באר מים חיים, משם שואבים חיים. אותו באר מים חיים, אז היה שלוש פעמים, כך כתוב ברמב"ן. בית ראשון, בית שני ובית שלישי. רחובות זה רמז לבית השלישי. בטור פה, עסק כנגד בבל, שעשקו את בית יהודה ומיד עושקם כוח. סתנה כנגד המן, שכתב סתנה על ירושלים. רחובות כנגד יוון, שגזרו שלא יתבלו, ונעשה להם נס. בקיצור, הטור, בעל הטורים, אז הוא מבאר, כן, בדרכו של הרמב"ן, אבל במקום, במקום, כן, לדבר על העתיד, על הבית השלישי, אז הוא מדבר על דבר שכבר היה. דהיינו, בית המקדש שנחנך על ידי החשמונאים. אותו בית מקדש שנתחדש על ידם ונחנך על ידם. זה מה שקרה ביוון. בית המקדש הזה נקרא רחובות. זהו בית המקדש שנתחדש והוא נקרא רחובות. כי הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. זה הרי דבר ברור. הטור לא חולק על הרמב"ן. כן. הוא מתכוון להגיד שבית המקדש שחנכו אותו החשמונאים, אז בית המקדש הזה הוא תחילת הבית השלישי. כאן כבר נמצא קשר לבית השלישי. זאת אומרת, כאן נקודת ההתחלה של הבית השלישי. כמו שאנחנו אומרים תמיד, כן, לעת תכין מטבח מצר המנבח, אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. זאת אומרת, מה שיבוא, כן, המזבח, אותו מזבח חדש בציון תכין, אז ההתחלה של החינוך שלו כבר הייתה בימי יוון. בניצחון על יוון כבר הייתה ההתחלה של אותה חנוכה שהיא צריכה לבוא לעתיד לבוא. החנוכה הזאת, אותה חנוכה שלנו, של יוון, של החשמונאים, החנוכה הזאת היא תחילת חנוכת המזבח של העתיד לבוא. זאת אומרת, מה שמתחיל את מה שיסתיים בבית השלישי, אז זה כבר התחיל בחנוכת המקדש של החשמונאים. כאן זה תחילת הבית השלישי. והיה ביום ההוא, נכון יהיה הר בית השם בראש הרים, וניסה מגבעות, ונהרו אליו כל הגויים. ובהמשך כתוב שם, שכולם יחד יאמרו אחד לשני, קומו ונעלה ציון, בית השם אלוקינו. ויורינו מדרכה ונלכה באורחותיו. הדבר הזה שעתיד לבוא, אז הוא תוצאה מאותה עדות שאנחנו מעידים מדי חנוכה, כל חנוכה וחנוכה. אנחנו מעידים עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. מזה יגיע הנהרו אליו כל הגויים של בית המקדש העתיד, והם כולם ילכו ללמוד, שם ילכו ללמוד. קומו ונעלה ציון, ויורינו מדרכה ונלכה באורחותיו. מה שחנכו החשמונאים, אותה חנוכה, מה שהם חנכו, אותה חנוכה שהם חנכו, זה מה שהכתוב קורא רחובות. כי אתה הרחיב השם לנו, פרינו בארץ. הרחיב השם לנו. כמה מילים על העניין הזה, על המימד הזה שנקרא רוחב, להבדיל מאורך, או מיתר המימדים. המימד שנקרא רוחב, עניינו אורך, פירושו מנקודה מסוימת אל נקודה מסוימת. זה קו של אורך. קו של אורך מוביל מנקודה אחת לנקודה שנייה. קו של רוחב הוא לא מוביל. קו של רוחב זאת ההתפרסות, ההתפשטות של הדבר בעצמו. הדבר בעצמו מתפשט, מתפרס, נהיה רחב. ארוך זה נקרא שהוא הולך למרחק. הולך למרחק, מגיע הלאה. כשהדבר מתרחב, אז הדבר הזה לא מתכוון להגיע לנקודה אחרת, לנקודה שונה. אלא הדבר בעצמו, ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים. בים אין חילוקי מקומות. אני מדבר בים עצמו, לא בחופים. הים עצמו אין בו חילוקי מקומות. הים עצמו הוא דבר אחד. כל נקודה בים, כן, כל נקודה בים, אז היא שייכת לכל הים. אין, עוד פעם, אין קווי אורך בים. אין מנקודה אחת בים לנקודה שנייה בים. אין דברים כאלה. אין דברים כאלה. הים הוא, זה הים גדול ורחב ידיים. הים מתרחב. הוא לא ארוך. האורך של הים זהו החופים שמקבילים לים. אז נוסעים כאילו מחוף לחוף. זאת נסיעה של אורך. כן? זה נקרא הילוך בקו של אורך. אבל רוחב זה נקרא ההתפרסות של הדבר בעצמו. הדבר מתפרס, הדבר מתפשט, הדבר הוא גדול, רחב ידיים. אפשר להתרווח. זה לא מקום צר, זה לא מקום שמיצר למי שנמצא בו. זה לא מקום ש צריך להתכווץ בו, האדם צריך לכווץ את עצמו, להיות במקום צר. להפך, אפשר להתרווח, אפשר ל... ואת הלכה ברחבה, ככה אומר דוד המלך, אני מתהלך ב... כן, במקום ש... מקום מרווח, מקום רחב, רחב ידיים. והארץ הנה רחבת ידיים בפניהם. רוחב. ברוחב אנחנו מדברים על ההתפשטות של הדבר בעצמו. הדבר בעצמו נעשה גדול, רחב. אבל עוד פעם, הגודל הזה, זה לא התפשטות עד ל. הוא לא הולך לשום מקום. כשאתה מדבר במונחים, במושגים של עד איפה אלו קווי אורך. רוחב, לא שייך להגיד עד, הוא לא הולך עד, הוא לא הולך אל, הוא רחב, הוא רחב, אפשר בו להתרווח. כי אתה הרחיב השם לנו, ופרינו בארץ. כמה מילים. אנחנו נמצאים לפני בפרק ראשון ממסכת סופרים, הלכה זין, כתוב מעשה בהי זקנים שכתבו לתלמי המלך את התורה היוונית. תלמי המלך, היה מלך יווני, ציווה לזקנים שיתרגמו לו את התורה ליוונית. אז כתוב, הם כתבו לתלמי המלך את התורה היוונית. והיה היום קשה לישראל כיום שנעשה העגל. למה? כתוב, היום הזה שבו תרגמו את התורה ליוונית, היה יום קשה לישראל כיום, לא פחות ולא יותר, כיום שנעשה העגל. שלא הייתה התורה יכולה להתרגם כל צורכה. התורה לא יכלה להתרגם, התורה לא יכולה להתרגם כל צורכה. כשרוצים לתרגם את התורה ליוונית, אז מתכוונים לתרגם את התורה לשפה, זאת הייתה הכוונה, לתרגם את התורה לשפה הכי אינטליגנטית בעולם. השפה שהיא, המושגים שבה הם המשוכללים ביותר, הטובים ביותר. והתורה, היה יום קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. פירוש, מה קרה ביום שנעשה העגל? ביום שנעשה העגל, אז קבלת התורה התכווצה, הצטמצמה, מלוחות ראשונות ללוחות שניות. לוחות ראשונים ללוחות שניים. ההבדל שבין הלוחות הראשונים ללוחות השניים, הוא הבדל של שמיים וארץ. הוא הבדל של תהום. הלוחות הראשונים... כל התורה כולה הייתה כתובה עליהם. הלוחות הראשונים היו לוחות שמי שהיה מסתכל בהם היה חוזר לסיני. על הלוחות הראשונים היו רואים את הקולות. כבר הזכרנו כמה פעמים את מה שכתוב, זה כתוב למעשה בתרגום יונתן בן עוזיאל. זה כתוב בגרא, זה כתוב באור החיים. על הלוחות לא נכתבו הדיברות. הדיברות נחקקו בלוחות. הדיברות כדיברות נחקקו בלוחות. זה לא שהעבירו את הדברים ממילים, אז העבירו את זה לאותיות של כתב, וכתבו את אותם מילים שדיברו אותם. הדיברות נחקקו בלוחות. כך כתוב שם בתרגום, שם בתרגום יונס, פרשת יתרו, כתוב שהדיברות הלכו והסתובבו בכל מחנה ישראל, ובסוף הם נחקקו בלוחות. הדיברות בעצמם נחקקו בלוחות. זה סוד, רואים את הקולות. כמובן זה דבר שמעבר לתפיסה שלנו, מעבר להשגה שלנו, אבל זה רק כדי להראות עד איכן הדברים מגיעים בלוחות הראשונים. התורה הצטמצמה, התקפצה ללוחות השניים. הלוחות השניים שנשארו בידינו, מה שנשאר בידינו, אז זה משהו שהוא מאוד מקובץ כלפי מה שהיה מקודם. כשמתרגמים את התורה ליוונית, אם זה שהיוונית היא שפה הכי משוכללת, לא מדובר על היוונית של היום כמובן, אם זה שהיוונית היא השפה הכי משוכללת בעולם, הכי חכמה, הכי, כן, עם מערכת מושגים מאוד 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 משוכללת, ואפשר מאוד לדייק, אבל התורה, כן, התורה נמצאת שם ב... התורה לא יכולה להתרגם כל צורכה. הדבר הזה גורם חושך, הדבר הזה מביא לעולם חושך. היה אותו היום קשה להם לישראל כיום שנעשה העגל. אז כידוע, שלושת הימים האלה, שהם היו ימי חושך בזמן שתרגמו את התורה ליוונית, שלושת הימים האלה הם ח' ת' וי' בטבת. אלה הם שלושת הימים שאנחנו עומדים לפניהם. בלשון, כאן, את הלשון במסכת סופרים הקראתי. הלשון במגילת תענית, כמו שהיא כתובה, אז כתוב, ירדה חשיכה לעולם שלושה ימים. והימים האלה הם ח' ת' וי' בטבת. בעיקרון, בעיקרון, 10 בטבת, אנחנו לא מתענים בגלל תרגום התורה ליוונית, אנחנו מתענים בגלל דבר שקרה הרבה הרבה שנים קודם, כמה מאות שנים קודם. אבל המקביל, יש ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שיראו בהם. ואלו הם, יום שלישי בתשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקם, ונכבט גחלת ישראל הנשארת, וסיבב להתם גלותם, ועשירי בטבת שבו שמח מלך בבל נבוכדנצר הרשע על ירושלים, והביאה במצור ובמצוק. מלך בבל שמח על ירושלים, זה מה שקרה בעשירי בטבת. אז אנחנו מתענים על מה שקרה בעשירי בטבת, מה שכתוב מפורש בכתוב, מה שכתוב בנביא. כתוב לך את עצם היום הזה, שבו שמח מלך בבל, כן? ולשון הרמב"ם, בו שמח מלך בבל על ירושלים, והביאה במצור ובמצוק. אבל אותו עשירי בטבת, אז הוא מצטרף גם לשלושת ימי החושך, שבאו בגלל תרגום התורה ליוונית. אז מובן מאליו, ששתי הסיבות האלה הם בני חד הביקטה. שתי הסיבות האלה הם יחד, הם באות יחד. אז מה שאנחנו לומדים זה, כשתרגמו את התורה ליוונית, שמו את התורה במצור ובמצוק. בעשרה בטבת שמו את ירושלים במצור ובמצוק. בתת טבת אז בסליחות, כן, בסליחות של האשכנזים, שאומרים בעשרה בטבת, אז שם כתוב, התשיעי בטבת, זה היום שבו נפטר עזרא הסופר. אז יש לנו כאן דברים מקבילים. זאת אומרת, יש כאן את החושך שלושה ימים שירד לעולם, ואת הסיבות המיוחדות לכל יום ויום. אז יום ח' זה יום גמר תרגום התורה ליוונית, זה כולל את שלושת הימים, ח' וט' וי', וח' זה בח', וט' טבת, זהו היום שבו מת עזרא הסופר, היום שבו מת עזרא הסופר. זה כמו שכתוב בגמרא, היום שבו מת עזרא הסופר, זה היום שבו פסקה נבואה מישראל. הגמרא אומרת, מלאכי זה עזרא. זהו היום שבו פסקה נבואה מישראל. פסקה נבואה מישראל, זה הפירוש. זה כל אחד מבין. כשלא שומעים יותר דיבור מלמעלה, אז כלל ישראל הוא במצור ובמצוק. אנחנו במצור ובמצוק. אז ירושלים במצור ובמצוק, ביוד, אנחנו במצור ובמצוק. אנחנו. המערכת הפנימית שלנו נמצאת במצור ובמצוק. כשמת עזרא הסופר. והתורה נמצאת במצור ובמצוק. כשתרגמו אותה ליוונית. היא לא יכולה להתרגם כל צורכה. היא נמצאת, מלבישים אותה, כן? מלבישים אותה בבגד. שהוא קטן עליה בהמון מידות, המון מספרים. כשמלבישים את התורה ככה, אז התורה מסכנה. אלה הם שלושת הימים האלה. וזה מה שנשתייר. מה שנשתייר עדיין מטומאת יוון. שלושת הימים האלה, מצור ומצוק. וכל שלושת הימים האלה הם ימים של מצור ומצוק. ירושלים, אנחנו, כן, כל מערכת הדעת שלנו, כל מערכת הפנים שלנו, כן, כל המערכת שאנחנו חיים בתוכה, הכל נכנס למצור ומצוק. והתורה עצמה, כן, נכנסה. שמו אותה במצור ומצוק. כל זה קרה בחודש טבת. שם באותם סליחות כתוב, ירח טבת מאוד לקיתי בו, ונשתנו עליי סדרי נתיבו. יש כאן סידור בשטח. סידור אשכנזי. יישר כוח. ירח טבת מאוד לקיתי בו, ונשתנו עליי סדרי נתיבו. שררתי, פשעתי, יגלה לי טובו, האומר לים עד פה תבוא. כך כתוב. זאת אומרת, כתוב כאן שהים, אותו ים צרות, התרחב מאוד, והוא כאילו, וחסה אותנו. האומר לים עד פה תבוא, זה הכוונה, עד כאן. עד כאן, לא יותר. מי שאמר לעולמו די, יאמר לצרותינו די. אנחנו, כמובן שאנחנו בצרות, אנחנו צריכים להתענות, אנחנו, כמובן, אנחנו בצרות צרורות. צרות. אנחנו במצור ובמצוק מכל הבחינות. אבל חנוכה, שם יש לנו חיבור למה שנקרא רחובות. אותה באר שנקראת רחובות. הבאר ההיא שנקראת רחובות, כי אתה ירחיב השם לנו. עד שזה לא חל על התורה, כן, עד שזה לא חל על התורה, יש מקום להשגה, להשתחרר לגמרי מהמערכת הזאת שהיא שמה אותנו במצור ובמצוק. אותה מערכת, כן, אותה יוון שהכניסה אותנו לתוך מה שנקרא מצור ומצוק אמיתי. הניצחון של בני חשמונאי, כן, מאז שבאו בניך לדביר ביתך, פינו את היכלך, תיארו את מקדשך, הרחיב השם לנו. אותה הרחבה, זאת הרחבה שעליה, בה אנחנו עסוקים. זה רחובות. הרחובות הוא, יש בידינו אפשרות להיכנס לתורה, להתייגע בתורה, ללמוד תורה באופן כזה שהאופן שמבטל את המצור והמצוק של תרגום התורה ליוונית. מאפשרים לנו להשתחרר מהמצור והמצוק הזה. הכוח של יוון הוא כוח כביר. העוצמה שלהם היא נוראה. אבל מאיתנו נסתלק השלטון שלהם. ואנחנו יכולים, אנחנו יכולים להגיע, אנחנו, ברצוננו, זה בידינו הדבר, אנחנו יכולים להגיע עד להרחיב השם לנו ופרינו בארץ. הרחיב השם לנו, הכוונה, עוד פעם, הרחיב השם לנו זה הכוונה. אנחנו יכולים להתהלך ברחבה. אנחנו יכולים להתהלך בשקט, בתוך מקום, כן, בתוך רחוב, שברחוב הזה אין ליוון דריסת רגל. אנחנו יכולים להתעסק בתורה בצורה כזאת, שאין לנו ולהם שום, אין שום נקודות מגע בינינו. אנחנו חיים בתוך מערכת מושגים שלמה ואחרת לגמרי, שונה לגמרי. הם לא יבינו אותנו. אלה שהוגים בתורה, אלה שנכנסים לעומק הדברים, אלה שהם ההמשך של באו בניך לדביר ביתך, הם נמצאים ברחובות. הרחיב השם לנו. הרחיב השם לנו, פירוש. אנחנו יכולים להתבונן, לטייל בהרחבת הדעת, בתוך מערכת של דברי תורה, שהדברים האלה אין ליוון שום נקודת מגע איתם. שום מגע. זהו הדבר שאיתו אנחנו יכולים להשתחרר, על ידו אנחנו יכולים לצאת, להשתחרר מאותה תומעה. אבל לשם כך, כמובן, לשם כך צריך להיכנס, צריך להיכנס לתוך מערכת מושגים שונה. אנחנו צריכים לשמוע את ההמשך של באו בניך לדביר ביתך. אותה מערכת דיבור שנתחדשה על ידי בני חשמונאי. אותם דיבורים שמי שקולט אותם, מי שיכול להתהלך בהם, אז הדיבורים האלה הם דיבורים שבהרחבה גדולה, בהרחבה גדולה, הם מבארים, הם מגלים לנו דברים שלמערכת המושגים ששייכת לעולם, במערכת המושגים של העולם, אז הדברים האלה הם דברים זרים. הם לא מבינים את זה. הם לא מתחילים להבין את זה. זה דבר שלא שייך להם. הזכרנו קודם את הפסוק. דוד המלך אומר, בתמניה אפה, בקופיות ת' בתהילי, ואתהלך ברחבה, כי פיקודיך דרשתי. אדם שדורש באמת, דורש, מבקש, ציון היא דורש, אין לה. מי שדורש כן, זוכה להתהלך ברחבה. מי שכן דורש, אז הדברים נהירים, הדברים מובנים, הדברים נתפסים במערכת מאוד רחבה, מאוד גדולה. הדעת מתרחבת, היא רואה מציאות הרבה הרבה יותר גדולה ממה שמתגלה לכל מי שכפוף. כל מערכת הדעת שלו היא שייכת לחוכמת יוון, היא תולדת חוכמת יוון. אז הוא נמצא במציאות שהיא במצור ובמצור. הוא נמצא במציאות שאין בה שום נקודת רחובות. אנחנו עומדים להתענות. ביום רביעי הבא, אנחנו עומדים להתענות. תענית עשרה בטבת, שהיא התענית שאנחנו מתענים על כל המצור והמצוק שאנחנו נמצאים בו. זהו המצור והמצוק שאנחנו נמצאים בו. השם יעזור לנו, ישמע תפילתנו, יציל אותנו מאותו מצור ומצוק, כדי שנוכל באמת שיתקיים בנו ואתהלך ברחבה כפיקודיך דרשתי.